אנחנו הולכים לדבר היום על הנושא של הבדלה.
הבדלה בין קודש לחול.
מה זה הנושא של הבדלה?
כל
מוצאי שבת עושים הבדלה. יש מצווה מהתורה. כך אומר הרמב״ם, לקדש את השבת בכניסתה וביציאתה. כניסתה, אנחנו אומרים קידוש. האמת היא שגם מה שאנחנו אומרים בתפילה והיחולו, זה גם כן קידוש וקדש את השבת. וחזל תקנו, כשאנחנו באים הביתה, אנחנו הולכים יין ומקדשים את השבת. השבת קדושה גם בלי שאנחנו נקדש אותה. אבל זה מובן מאוד לכל אחד, שזה שיהודי בא ואומר, הנה, יש שבת, ואנחנו מקדשים את השבת במובן הזה, זה דבר מאוד חשוב. תדע, מה אתה הולך להיכנס ליום, 24 שעות ויותר, של שבת. תבוא, תגיד, הנה, אני מכיר בזה, שזו שבת, וזה יום קדוש. אבל למה צריך לקדש את השבת ביציאתה? אז ההסבר הכי פשוט הוא שאנחנו על ידי זה מכבדים את השבת. כך כתוב בהלכה, שכמו שמלווים אדם חשוב כשהוא נכנס, מלווים אדם חשוב כשהוא יוצא. לכן קוראים לסעודה שעושים במוצאי שבת מלווה מלכה. מלווים את השבת, את שבת המלכה, מלווים אותה החוצה. כן? אז עושים גם כן איזשהו טקס ביציאת השבת. זה המובן הפשוט של הדברים, וזה ודאי נכון. אבל אנחנו, כשאנחנו מבדילים במוצאי שבת, אנחנו מדגישים מאוד את המונח הבדלה. ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול, בין אוהל לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אם כל העניין היה באופן פשוט רק כבוד השבת, אז היינו צריכים, כשאנחנו מוצאים את השבת, אולי לדבר על קדושת השבת. טוב, בסדר, יצאנו מקדושת השבת. אבל העניין הזה של הבדלה הוא עניין חשוב מאוד. בעניין הזה של הבדלה, יש גמרא שמורנו הרב צבי יהודה זצ"ל תמיד היה מזכיר. אנחנו במוצאי שבת לא רק אומרים הבדלה בבית על הכוס, אלא אומרים גם הבדלה בתפילה. איפה אומרים הבדלה בתפילה? בברכת חונן הדעת. אומרים חז"ל, למה שם? כי אם אין דעת, הבדלה מיני. והדברים נכונים גם בכיוון ההפוך. אם אין הבדלה, אין באמת דעת. מה זאת אומרת? כשבן אדם מבדיל, פירוש הדבר שהוא מבחין ומבין. תראו לעצמכם יהודי שבא ואומר, תשמעו, אצלי הכל חשוב, אני לא מזלזל בשום דבר, הכל חשוב באותה מידה, אני בא להתלבש, כל הדברים חשובים, כל הבגדים חשובים. טוב, יפה מאוד, טוב מאוד שאתה מחשיב כל דבר. ואז הוא בא ואומר, תראו, לא משנה לי, אני לא נותן קדימה לשום דבר. אני, יש לי זוג נעליים, אני תופס נעל, נועל. רגע, אתה תופס נעל של מה? של רגל ימין או של רגל שמאל? מה אכפת לי? מה? יש הבדל? כל הנעליים חשובות. כולן טובות. קניתי שתי נעליים. גם זאת חשובה לי, וגם זאת חשובה לי. מה אכפת לי? יהיה נעל ימין, יהיה נעל שמאל, כולן בסדר, כולן טובות. רגע, רגע. תגיד לי, יש לך שכל? אתה לא מבין שיש הבדל בין נעל ימין שמתאימה, בנו אותה, עיצבו אותה, סידרו אותה שהיא מתאימה לנעל ימין. אתה תשים אותה על נעל שמאל, אם בכלל תסבול את זה, תחטוף יבלות. זה אומר שבן אדם שבא ולא מבחין בין דבר לדבר, חסר לו משהו. היינו אומרים על דבר, דוגמה כזאת של לא מבחין בין נעל ימין לנעל שמאל, שחסר לו הרבה מאוד, חסר לו משהו יסודי. אבל כשהדברים הולכים ומעמיקים, אתה יכול לראות אם בן אדם מבין דבר על פי היכולת שלו להבחין, או בלשון שאנחנו משתמשים בה בברכה, להבדיל בין דבר אחד לדבר שני. עיוור, חס וחלילה, לא יודע להבדיל בין אור לחושך. אם הוא עיוור, מוחלט, גמור, כן, יש עיוורים שברוך השם לפחות משהו מבחינים. אנחנו אומרים המבדיל בין אור לחושך. מי שלא יודע, יש לו בעיה. חסר, הוא לא מבין באמת לא מה זה אור ולא מה זה חושך. ראינו בפרשת השבוע שקראנו בשבת שעברה, קורח, בדיוק. קורח אומר כי כל העדה כולם קדושים, אין הבדל, אין הבדלות. אומרים חזר, ואין חזר ומבטאים את זה בצורה של סיפור, שבא קורח ואמר, עשה קודם כל, תלית, כל כולם יחוטי תכלת. בא ושאל משה רבנו, תלית שכולה תכלת, היא צריכה ציצית? כן, היא צריכה ציצית. ההסבר הכי פשוט של הדבר הזה, למה היא צריכה ציצית? כי אם הטלית כולה תכלת, אין שום דבר מיוחד. מה הרעיון של ציצית? שתראה את הציצית ותזכור. תשים לב שיש פה משהו מיוחד. אני לא מסתובב בבגדים רק כמו כל אחד, יש לי בגדים כמו כל אחד, אבל יש לי גם חוטי ציצית. חוטי ציצית מזכירים לי, מזכירים לי את עבודת השם, מזכירים לי את המצוות. אם לא יהיה לי משהו מיוחד, ומה אני אזכור? יהיה לי בגד כמו של כולם. למה, טוב, כולם לובשים צבע כזה, אני אלבש צבע אחר. ואם אני לא אלבש צבע אחר, ואם כולם יאהבו את זה ויגידו טוב, הצבע הזה של תכלת הוא צבע יפה, אין שום דבר מיוחד שאני שם לב אליו. אז כאן, בינתיים, מה אמרנו? אמרנו שהבדלה היא הבחנה. עכשיו, כמובן, שיש פה גם את העניין של כבוד שבת שהזכרנו בהתחלה. כשאתה מבדיל, אתה יוצא מהשבת, אתה אומר, לא, היום הזה שעבד עליי, הוא לא יום כמו כל הימים. זה משהו אחר לגמרי, זה סוג אחר. המבדיל בין קודש לחול. יש לי יום אחד שבת של יום קודש, וכל ששת הימים האחרים הם ימי חול, הם ימים טובים. דיברנו שבוע הזה, שבוע שעבר הזה, שבן אדם צריך לעשות מלאכה, זה חשוב מאוד לעשות מלאכה. ששת ימים תעשה מלאכתך, מצויה. אבל שבת, יש לך מלאכה מסוג אחר. יש לך את עבודת השם. זה דבר ייחודי. שבת היא שבת קודש. בזה אני מכבד את השבת, מקדש את השבת, גם בזמן יציאתה, על ידי זה שאני אומר, הנה, יצאתי מהיום המיוחד הזה ונכנסתי ליום אחר. יבוא יהודי ויגיד, אני לא רוצה לצאת מהשבת. לא רוצה לעשות הבדלה. מותר לו? אסור לו. א', יש מצווה, חובה מוחלטת לעשות הבדלה. שני, מה זה לא לצאת מהשבת? זה כמו אחד שאומר, לא אכפת לי אם הנעל הוא נעל ימין או נעל שמאל. אתה עכשיו לא בשבת, אתה תרצה, תבוא ותגיד, אני היום לא הולך לעבודה, אני לא עושה שום דבר, אני רק יושב ולומד, אני אוכל שלא סודות, אתה לא מקיים מצווה, אתה עושה דבר יפה, יפה מאוד, אתה לומד תורה כל היום, אבל זה לא שבת. יהודי לא יכול לא לצאת מהשבת, זה לאחר את היציאה מהשבת, כן? לא חייבים להבדיל בדיוק בשעה שכתוב בלוח, אפשר לחכות עוד שעה, אפילו עוד שעתיים, אבל חייבים לעשות הבדלה. נשאיר את זה בבקשה. סליחה, ביקשתי. אז עכשיו, הבנו דבר אחד. הבנו שצריך הבדלה, צריך הבחנה, כדי לתת לדבר את המקום האמיתי שלו. זה הסבר לדבר הפשוט שאמרתי, שאנחנו מכבדים את השבת על ידי זה שאנחנו מבדילים. אבל יש כאן משהו יותר עמוק. שימו לב, תפילת עמידה. המרכז של התפילה שאנחנו מתפללים שלוש פעמים או יותר משלוש פעמים ביום. יש לנו ברכה ראשונה, אנחנו מדברים על האבות, זוכר חסדי אבות, לבני בניהם. ברכה שנייה, משבחים את הקדוש ברוך הוא על כל מיני דברים, סומך דופלים ואופי חולים, לא ניכנס לפירוט של הברכות האלה, אבל אז יש לנו ברכה שלישית, מאוד קצרה, שאומרים אותה בכל תפילה, אתה קדוש ושמך קדוש. מה זה? אומר ספר הכוזבי, רבי יהודה הלוי, פירוש הדבר הוא כך, אני שיבחתי את הקדוש ברוך הוא. כשאני משבח את הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה? אני אומר, דברים טובים, יפים, גדולים, אמיתיים, חשוב מאוד. אבל אני אומר דברים, אני אומר אותם. אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה עושה כזה, ואתה עושה כזה, אתה עושה כזה. בברכה השלישית אני בא ואומר, אחרי כל מה שאמרתי, אתה קדוש. אתה יותר גדול, יותר מעולה מכל מה שאני יכול להגיד. קדוש פירושו בעברית גם נבדל, מיוחד, מעולה. אתה מעל כל. וזה יסוד שהוא מאוד מרכזי בעניין של הבדלה. להבין מה זה המושג של קדוש. מדוע? נחזור על העניין של שבת לרגע. יבוא יהודי ויגיד בסדר, אני לא יכול סתם להמשיך את השבת, אבל אני לא רוצה לוותר, אני לא מספיק לי, לא טוב לי שיש לי רק פעם אחת בשבוע שבת, אני עכשיו אולי באיזו תקופה כזאת אני צריך חיזוק, אני רוצה לעשות עוד יום שבת. הוא יכול לעשות דבר כזה?
לא.
לא. למה לא? יפה. יש איסור בתורה. לא להוסיף על מצוות התורה. יבוא יהודי ויגיד, אני עכשיו לא עובד, אני יושב ולומד תורה, מותר לו, בסדר, אם הוא יכול, שלא יפקיר את הפרנסה, את המשפחה, כל מיני דברים חשובים, שלא יעשה בעיות לעבודה שלו. אבל לפעמים אנשים עושים את זה, עושים שנת שבתון, מצוין. אבל מה זה לעשות שבת? שוב, אני חוזר לספר הכוזבי. עיקרון יסודי שרבי יהודה הלוי מניח בספר הכוזבי, זה שעבודת השם צריכה לבוא מהשם, לא ממנו. מה קורה בספר הכוזבי? בא המלך בהתחלת הספר ואומר, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה לעבוד את האלוקים. אני רוצה לעשות את כל מה שאני צריך לעשות. ואם אומרים לו, שמע, הוא מנסה, הוא עושה כך, הוא עושה אחרת, טוב, יפה מאוד, יש לך כוונות טובות, אבל לא מעשים טוב. איך אני יודע מה המעשים הטובים? עד שבא חבר ומגלה לו, אתה יודע מה המעשים הטובים רק בדרך אחת, כשאתה מקבל אותם מהקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אומר לך איך לעבוד אותו, אז אתה יכול לעבוד אותו. ונותן לזה משל. תראו לעצמכם, הוא אומר שיש בית מרקחת, מצויד, עם לוקח מיומן, והלוקח יוצא לחופשה. ונכנס איזה מישהו בחלון האחורי, פותח את הדלת הקדמית, כאילו פתח את בית המרקחת, מתחיל לתת לאנשים תרופות. יש שם תרופות מצוינות. תרופות טובות, שמפרו הרבה אנשים, אבל ההוא שנכנס מהחלון האחורי, הוא לא לוקח, הוא לא יודע. בא מישהו, מוציא משהו מהמגירה, נותן לו. עוד מישהו, נותן לו. מה יקרה? חס וחלילה, הוא יכול להרוג אנשים. הוא טיפש גבוה. למה? הוא לא קיבל את המידע האמיתי מה יש בכל תרופה ותרופה. הוא לא יודע. בן אדם שלא לא מבין. אומר החבר, ככה זה לגבי עבודת השם. מי שקיבל מהקדוש ברוך הוא, משה רבנו עלה להר סיני, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, כך וכך תגיד לבני ישראל, כך עובדים אותי. מי שקיבל את הדברים, הוא עושה את רצון השם. מי שלא קיבל את הדברים, יתאמץ, הבן אדם הזה יזיע וירוץ, הוא בבית המרקחת יוציא חבילות של תרופות מתוך המגירות. יוציא כסף אפילו, יזמין מבתי חרוש של תרופות חדשות. מה זה עוזר? זה לא רק לא עוזר, זה יכול להזיק. יש בהמשך ספר הכוזרי הרבה מאוד דוגמאות. הקראים היו מתאמצים יותר. שבת קראי לא היה יוצא מהבית. כתוב, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. טוב, אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, פירוש הדבר שיש איסור לא לטלטל בשבת במקום שאין עירוב, לא לצאת מחוץ לעיר במרחק מסוים, יש איסורים בשבת, אבל מה מותר? יהודי צרת יוצא מהבית בשבת, הוא יוצא לבית הכנסת, יוצא אפילו לבקר חברים, טוב מאוד, אין שום בעיה בזה. הקראים היו כל כך מתאמצים, הם היו אוכלים אוכל קר בשבת. למה אוכל קר? לא בקיץ, בחורף. לא היו מדליקים אש בבית, כי כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אש בשבת לא מדליקים, אבל להשאיר את האש מערב שבת מצוין. עד כדי כך, כותבים הפוסקים, מצווה לאכול חמין בשבת. למה מצווה לאכול חמין בשבת? עונג שבת ולהראות שאנחנו לא קראים. אנחנו מקבלים את הוראות מהקדוש ברוך הוא, לא פותחים את הספר לבד ואומר, אני מבין ואני אתאמץ ואני מוכן לסבול ושיהיה לי קר בשבת ושלא יהיה לי אפילו תכה. אתה סובל, זה לא עוזר לך שום דבר. לפעמים צריך להתאמץ על מצוות השם, נכון? אבל לא בצורה שהקדוש ברוך הוא לא ציווה. מסכם רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, היסוד של כל עבודת השם זה שהדברים באים ממנו. כך בתרגום של אבן דיבון, התרגום מתקופת הראשונים, ממנו, מהקדוש ברוך הוא, ולא מאיתנו, לא ממנו. כך עומדים את השם. כשיש שבת, שבת פירושה שהקדוש ברוך הוא קבע שזו שבת. אם אנחנו לא נקדש היום, לא נקדש את יום השבת, תהיה שבת? כן, תהיה שבת. כי הקדוש ברוך הוא קבע שיהיה שבת. יהודי יבוא ויגיד, חס וחלילה, אני מחליף, השבוע לא נוח לי. זה נשמע מצחיק. זה הרבה יותר גרוע ממצחיק. אם יהיה זמן של בית הדין, שכמו שהיה בימי בית המקדש, יבוא, יביא אותו לבית דין, יגידו, אתה חייב עונש מוות, חיללת שבת, אבל שמעתי שבת יומיים אחר כך, זאת לא שבת. פעם שמעתי דבר, קרב את זה יותר אלינו, לפני הרבה שנים, בקושי יכלו להגיע יהודים מרוסיה לארץ ישראל, פגשתי עולה מרוסיה. רצתה לעלות לארץ ישראל במסירות נפש, והתחילה להתעניין, היא לא למדה שם כלום, לא ידעה יהדות, לא ידעה שום דבר, התחילה להתעניין. היא שאלה על שבת, היא אומרת, תראה, אני, כשאני רוצה להתרומם, להגיש שאני מתקרבת לקדוש ברוך הוא, אני מנגנת בפסנתר. למה אני לא יכולה לנגן בפסנתר בשבת? חסר לי. זה מקלקל לי את כל השבת. אני רוצה להיות יהודיה טובה, לקיים שבת ולנגן בפסנתר. מה הבעיה? צודקת? למה אתה אומר שהיא צודקת?
אסור לנגן, כי נקראים מיתרים שם בתוך
הפסנתר. אסור לנגן, לא נקראים כל כך מהר מיתרים, אבל אסור...
התענוג שלה, בשבת לנגן,
יפה, התענוג שלה נותן לה הרגשה טובה. זה תענוג, יכול להיות אפילו שזה עוזר לה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל מה הטעות? היא מנסה לעבוד את השם על פי מה שהיא מרגישה, ולא על פי מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. זה לא עבודת השם. אדם מוסיף את ההגשות שלו ואת הרצון שלו ואת את התרומה האישית שלו. זה טוב. יבוא יהודי ויגיד, אני בא, אוכל סעודה בשבת, עושה את הכל על פי ההלכה, ואז יש לי רעיון מיוחד. אני אבוא, לא יודע, ימציא איזה דבר טוב שיביא אותו להתעלות רוחנית. מצוין. אתה הוספת. עשית את הצד שלך. אבל על גבי עבודת השם, צריך לדעת להבדיל ולהבחין. בין מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, לבין מה שאנחנו עושים. כאן חזרנו ליסוד של המבדיל בין קודש לחול. מה זה אומר קודש ומה זה אומר חול? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. הוא ברא את העולם ואת האדם, כן? ברא את השמיים ואת הארץ, ברא גם את הימים. שישה ימים של חול ושבת שהיא קודש. הקדוש ברוך הוא רוצה את הכל, אבל הוא רוצה כל דבר במקומו. מבחינתנו יש הבדל גדול מאוד. אם אני נמצא בקודש, או אם אני נמצא בחול. בחול, אני עושה את רצון השם, כמו שאמרנו, על ידי ששת ימים תעשה מלאכתך. יש עבודה לעשות, כל אחד לפי העבודה שלו. כן? יש מציאות שבן אדם נמצא בחול, ויש מציאות שבן אדם נמצא בקודש. אם חס וחליל האדם יבוא ויגיד, אני לא יוצא מהקודש. יש רק אדם אחד שכתוב עליו בתורה שהוא לא יוצא מהקודש, זה הכהן הגדול, כתוב מן המקדש לא יצא, וגם הוא באמת יוצא, אלא זה ביטוי כזה, מבחינה הלכתית, שיש לו דינים מיוחדים מאוד לכהן הגדול. כל אחד יש לו קודש ויש לו חול. הקדוש ברוך הוא יצר את ההבדל הזה. אם אדם מתבלבל, מחליף את הדברים, לא שומע על הגבולות, הוא יכול להגיע לדברים מאוד חמורים, מתוך כוונות מאוד טובות. יש דבר שבן אדם לא שומע על הגבולות, זה כל אחד מבין שזה לא טוב. חס וחלילה, אדם ייכנס לבית המקדש, יגיד, זה הבית שלי. אני מנהג פה כמו במקום רגיל. אז כמובן, הוא מזלזל בקודש, זה כל אחד מבין שזה לא טוב. יבוא יהודי ויגיד, חס וחליל, השבת זה כמו כל יום אחר, לא אכפת לך. כל אחד מבין שזה מזרזר בקודש. אבל יותר קשה להבין שגם הכיוון ההפוך, שאדם כביכול מרחיב את הקודש, אומר, הכל קודש, זה כורח. לא רק בגלל שחסר לו כבוד, אלא בגלל שהוא לא מבין. תזכרו את מה שאמרתי בהתחלה, כמו ההוא שלא מבין בין נעל ימין לנעל שמאל. הוא לא יודע איפה הוא נמצא. הוא לא מבין באמת את משמעות הדבר אם הוא חושב שהכל אותו הדבר. מי שלא מבדיל, סימן שהוא לא מבין, סימן שאין בו דעת. אז לכן אנחנו באים במוצאי שבת ואומרים, המבדיל בין קודש לחול. יש קודש ויש חול. שתי מציאויות שונות. הקודש זה דבר שבו אנחנו פוגשים איכשהו ביכולת שלנו את המציאות האלוקית. מה אומרים לגבי שבת? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת. הקדוש ברוך הוא קובע את יום השבת, זה דבר אלוקי. כמו שאנחנו אומרים, אתה קדוש ושמך קדוש, אתה מעל לכל מה שאנחנו מבינים, יש גם בשבת צד שזה מעלינו. השבוך אמר, מגיע שבת, תעשו כך, אל תעשו כך, תתנהגו על פי מה שאני מצווה. זה על פי מה שהשם מצווה, לא פי מה שאנחנו רוצים. ולכן כשאנחנו באים במוצאי שבת ומדגישים את ההבדל הזה, אנחנו יוצרים כאן את היחס האמיתי לשבת, את היחס האמיתי לקודש. מה אני רוצה לגבי שבת? בואו נרחיב את הרעיון הזה לתחומים אחרים. ותבינו שזה חשוב מאוד. הסיפור שסיפרתי על העולם מרוסיה. לנגן בפסנתר. זה דבר טוב? כן מאוד. יבוא אלינו בן אדם יגיד, אני כשאני מנגן בפסנתר, כשאני מנגן בגיטרה, כשאני שר, זה הדרך שלי לעבודת השם. זה הדרך שלי להתעלות רוחנית. אני מתעלה כשאני עושה את זה. מה אתם אומרים? יש כאן בעיה. קודם כל אמרנו הרי שעבודת השם היא על פי מה שהשם אומר. לא כתוב בתורה תנגן בגיטרה. כתוב בתורה מצווה להניח תפילין. כתוב בתורה מצווה לשמור את השבת. יש הרבה מצוות בתורה. כשאתה עושה את המצוות האלה, אתה עושה את רצון השם. כשאתה מנגן בגיטרה, זה יכול לעזור. כתוב בנביאים על אלישע, שהיה נביא גדול מאוד, שכשהוא רצה לקבל את דבר השם, הוא אמר, תראו, אני צריך להתכונן, תביאו לי מנגן. זה חלק מההכנות. הוא רצה באמת לחשוב ולהתעלות. יכולים להיות מצבים מסוימים שזה עוזר. אבל זה לא עבודת השם. מה ההבדל? ההבדל הוא כזה. כשאני עוסק בניגון, ניגון יכול להיות דבר טוב וחיובי, הוא יכול להיות דבר שלילי לגמרי. הוא יכול להיות דבר באמצע. יש אחד שינגן מנגינות של קודש, מנגינות של דברי תורה, מנגינות שעוזרות לעבודת השם. יש מישהו אחר שחס וחלילה ינגן מנגינות של קלקור, של שחיתות, של ירידה. יכולים להשתמש באותה גיטרה. ויכולים להשתמש באותן מנגינות. היה דבר מאוד יפה אצל גדולי החסידות. לפעמים היו לוקחים מנגינה מגויים. הגויים היו משתמשים במנגינות האלה, לא עלינו, לכל מיני שימושים לא טובים. והיה בא רב הגדול ומשתמש במנגינה הזאת לדברים של קדושה. המנגינה היא קדושה? לא. המנגינה היא מכשיר. המנגינה היא אמצעי. המנגינה היא כלי, כמו שהגיטרה היא כלי. תשתמש בו לטובה או לרעה, או באמצע סתם. יהודי רוצה להירגע, לנוח, שומע מנגינה. בסדר? אבל זה לא קודש. קודש זה דבר שהקדוש ברוך הוא בעצמו קבע אותו לקודש. יש, ברוך השם, יש לנו דברים של קודש. מצווה זה דבר של קודש. שבת קודש אנחנו. נזכה בעזרת השם לבית המקדש, יש מקום של קודש. ארץ ישראל היא קדושה. יש גם קדושה באדם. אתם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. למה? כי הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אתה בחרתנו מכל אומות, לא אנחנו בחרנו, לא אנחנו עשינו את זה. הקדוש ברוך הוא עושה את זה. לכן זה דבר קדוש. שימו לב, אנחנו אומרים גם את זה במוצאי שבת, כן? המבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. זה מציאות שונה. יבוא בן אדם ויגיד, זה גוי טוב וחכם ונחמד וישר, כל הדברים הם נכונים. בן אדם טוב, יכול להיות בן אדם טוב, למה לא? מצוין. אבל הוא לא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. אין לו את הקדושה האלוקית. זה הבדל. זה הבדל מאוד גדול. עכשיו, אני אסביר לכם למה הדבר הזה, הלימוד הזה הוא כל כך חשוב. חשוב במיוחד בזמננו, בדורות שלנו. אנחנו חיים, רבותיי, בתרבות שהיא במהותה תרבות חילונית. מה פירוש הדבר תרבות חילונית? תבוא, תקרא ספר. יראו סופר חילוני, יקרא, יכתוב ספר, טוב, נחמד, אין בו בעיות, אין בו קלקולים. יש בזה איסור? לא, מותר. יבוא משורר חילוני ויכתוב שיר, נחמד, יפה, הכל טוב. כמובן שיש גם קלקולים. כן, צריך להיזהם עוד מהקלקולים. אבל באופן עקרוני, תרבות חילונית יכולה להיות אפילו קשבה. מה חסר בתרבות חילונית? הקודש. תגידו משהו במילת יותר גבוהה. מה שחסר בתרבות חילונית זה הקדוש ברוך הוא. הרי בזה שבן אדם מכריז על עצמו שהוא חילוני, הוא לא מכיר בהשפעה האלוקית בעולם. לפעמים בא בן אדם ואומר, אני חילוני אבל אני מאמין. טוב, זה קצת שאלה באמת, מה ההגדרה הזאת? בסדר, ברוך השם, טוב מאוד, אני שמח שהוא אומר שהוא מאמין. אבל לפעמים גם יהודי כזה שאומר שהוא מאמין, הוא מאמין שאי שם יש אלוקים. אבל השאלה אם יש אלוקים פה, במציאות שלנו, בחיים שלנו, בעבודת השם שלנו, במה שאנחנו צריכים לעשות. זה מה שהתורה אומרת. כן? כשהקדוש ברוך הוא בא ופותח בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, פירוש הדבר, אני נמצא פה. ולכן אני מדריך אתכם, ואני אומר לכם מה לעשות, ואני מסביר, וכל החיים יכולים להיות מכוונים על פי התורה. צריכים להיות מכוונים על פי התורה. חייבים להיות מכוונים על פי התורה. אז מה עושה בן אדם חילוני, שאצלו אין אלוקים במציאות? יש הרי בעברית, גם נכון בלועזית, אבל זה בעברית מאוד בולט. בעברית היא שפת הקודש. אתה יודע, מישהו פעם היה פה, פעם נתתי שיעור על המשמעות של השפה העברית. עברית היא שפה קדושה. שפה שקיימת, קדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון את הדיבור בעברית. בעברית יש הרבה מאוד מילים של קודש. מה קורה לבן אדם חילוני שדובר עברית? מה קורה לו עם כל המילים האלה? קורה דבר מאוד מעניין. ניקח לכם דוגמה של מילה רוחני. דבר רוחני, באמת, זה דבר, זה קשור למושג של קודש. יש חומר ויש רוח. רוח יכולה להיות מהנשמה של האדם, יכולה להיות הרבה דברים. בא בן אדם חילוני ואומר לך, הייתה לי היום חוויה רוחנית. מה הוא מתכוון? לא מכירים דבר כזה? יש דבר כזה. הוא לא מתכוון למובן שאנחנו דיברנו עכשיו על קודש. מדיטציה? טוב, עוד רגע, נגיע למדיטציה, זה דוגמה טובה מאוד. בוא ניקח דוגמה יותר פשוטה. אולי, אם הוא בן אדם אינטלקטואלי וזה, הוא היה בקונצרט. שמע מוזיקה. ישב לו באולם חשוך, אולי אפילו בעיניים עצומות, שמע מוזיקה יפהפייה, יצירה אנושית מאוד מאוד משוכללת ובאמת ראויה לשבח. אם זאת מוזיקה טובה. והוא יבוא ויגיד לך, הייתה לי היום חוויה רוחנית. כי למה? הוא התרגש. הוא עשה משהו שזה לא אומר, לא מרגיש, אי אפשר לגעת במוזיקה. זה לא דבר שאתה יכול לקחת, לשים בקופסה. היום אפשר להקליט ולשים את התקליט בקופסה, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. מוזיקה זה לא דבר שאפשר לגעת בו. הרגשות שבן אדם מקבל משמיעת המוזיקה, ודאי שהם דבר שאי אפשר לגעת בו. האדם הזה מרגיש, הוא התרגש, הוא היה באיזושהי אטמוספירה לא מגושמת. לא נגזים. לא להגזים בבקשה. לא הייתי אומר שכדורגל וכדורסל זה חוויה רוחנית. אבל מוזיקה, אני מבין את היהודי החילוני הזה שבא ואומר, הייתה לו חוויה רוחנית. אבל האמת היא שבמשמעות של תורה לא הייתה לו חוויה רוחנית. איזו למה לא? כי החוויה שלו היא חוויה אנושית. כמו שאמרנו, מוזיקה זה דבר שאפשר להשתמש בו לטובה, אפשר להשתמש בו לרעה. גם אם הוא שמע מוזיקה טובה, הוא יכול לקחת את אותה מוזיקה ולקלקל. הוא יכול להתרגש ולצאת עם ההתרגשות הזאת ולעשות חס וחלילה דברים לא טובים. וגם אם הוא עושה דברים טובים. זאת ההתרגשות שלו. זה הוא, בתור בן אדם שמתרגש. אין בזה שום דבר אלוקי. אין בזה שום דבר של קודש. והבלבול הזה הוא בלבול הרבה יותר חמור מאשר אי הבחנה בנעל ימין לנעל שמאל. כיוון שאנחנו מדברים על קודש, אנחנו מדברים על דבר השם, כמו שאמרנו קודם. עבודת השם היא ממנו, מהשם, ולא מאיתנו. והוא יבוא ויגיד, מה אתם רוצים? יש לכם את הגוחניות שלכם, לי יש את הגוחניות שלי. הבלבול הזה הוא נוראי. זה בדיוק ההפך בין המבדיל בין קודש לחול. הוא בא ואומר, הכל קודש. הוא יבוא ויעשה, יהיה בעזרת השם בית המקדש, יבוא יהודי כזה, לא, זה לא יקרה, אבל חס וחלילה יבוא יהודי כזה ויגיד, תראו, יש לכם את המקדש שלכם, אני, יש לי מוזיאון יפה, עם ציורים יפים של ציירים מפורסמים, זה, חס וחלילה, בית המקדש שלי. זה היום בנורא. זה חילול קודש נוראי. יש רק בית מקדש אחד שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו. הרי בזמן המלכים, גם אם אדם היה מקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא, לשם, מחוץ לבית המקדש, זה היה, הוא עובר בזה חטא חמור מאוד. כי זה לא הפעימה של השם ציווה. יש בתורה דוגמה עוד יותר חריפה. שני בני אהרון, צדיקים גדולים, בנים של צדיק עצום, כן? הם לוקחים ומנסים להקריב כתובת שהשם לא ציווה. מה קורה להם? הם מתים במקום. למה? אומר הפסוק, זה לא מה שהשם ציווה. זה התנדבות שלכם. טוב, יפה, אתם אנשים טובים וגדולים ויקרים. אבל לא ההתנדבות שלכם היא עבודת השם. יבוא חס וחלילה, יהודי חילוני יגיד, הכל שווה, דמוקרטיה. אתה תעבוד את השם כמו שאתה רוצה, אני עובד את השם כמו שאני רוצה. זה לא כמו שאני רוצה, זה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. המוזיקה שלך היא לא עבודת השם, זה הרגשות האישיים שלך. זה המבדיל בין קודש לחול. מישהו הזכיר כאן מדיטציה. כן? מדיטציה זה עוד יותר בעיה. למה? כי במדיטציה יש שני דברים. מדיטציה יש צד אנושי כמו מוזיקה. זה טכניקה להירגע. טוב, אתה רוצה להירגע, תירגע. בא בן אדם ואומר, איזה יופי, הייתי במדיטציה, הייתה לי התעלות רוחנית. לא, 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 לא. אתה נרגעת, אתה מרגיש יותר טוב. זה כמו מוזיקה. אבל זה לא עבודת השם. חסר לך, איפה התוכן? איפה דבר השם שבזה? איפה המצוות שבזה? יש אנשים שאנחנו מציעים להם טכניקות של הגעה, בן אדם צריך את זה, זה חשוב, זה טוב, זה יפה, אבל לא להתבלבל. המבדיל בין קודש לחול. ויש מדיטציה שהיא עבודה זרה. מה קורה? בעמים אחרים, מחוץ לעם ישראל, לא היה להם דבר השם. לא קיבלו את התורה במעמד הסיני. לא קיבלו מעם ישראל את הדרך של עבודת השם, יכלו לקבל, אבל לא רצו לקבל. אז הם עשו להם אלילים. אז יש כל מיני אלילים. יש אליל שהוא פסל מעבד, ויש אליל שהוא מדיטציה. בא הגוי ואומר, אם אני עוסק במדיטציה, זה עבודה רוחנית שלי. ובאמת, יש, וצריך מאוד להיזהר בזה, בהתחלה כשהביאו את המדיטציה למדינת ישראל, זה בא ממקומות של עובדי עבודה זרה, והרבנים בדקו את זה וראו שזה איסור ממש של עבודה זרה, איסור הכי חמור שיש בתורה. לא תעשו לך אלוהים אחרים על פניי, כי הם היו מכניסים לתוך המדיטציה פה כמה מילים, פה איזה דבר קטן וזה, שזה ממש היה עבודה זרה. אחר כך היו אנשים שבאו ואמרו, טוב, אנחנו נמחוק את כל העבודה זרה וניקח רק את הטכניקה של ההרגעה. אז אם לוקחים רק את זה, זה מותר, אבל שוב, זה חול, זה לא קודש. מובן? יש על זה בירורים, מי שרוצה יכול להסתכל בספר אמונות של רב הס, הוא לפני הרבה הרבה שנים בירר את כל הסוגיה הזאת של המדיטציה ו... אחר כך עוד היו הרבה מאוד התייחסויות של רבנים, אני חושב שהוא אחד הראשונים שעסק בזה. כן.
אבל אם זה רק
אמצעי,
זה לא מטרה,
זה אמצעי
כדי להגיע להבנה
עמוקה
יותר של התורה, ולהגיע...
כן, אתה תסלח לי, אבל אני אמנם חוזר כל הזמן על היסוד של השיעור, אבל לא היית בהתחלה. אנחנו מדברים על היסוד שעבודת השם היא רק מהקדוש בו. ואם האדם בא מעצמו, זה אמצעי שיכול להיות קשה, יכול להיות לא קשה. אבל זה הוא, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה לכל היותר אמצעי. וזה המבדיל בין קודש לחול. קודש זה מהקדוש ברוך הוא. חול זה מאיתנו. גם אם אני משתמש בחול כדי לעזור לי לעבודת השם, זה עדיין חול. זה לא קודש. קודש הוא רק דבר שבא מהציווי האלוקי בעצמו. לכן מוזיקה, אין דבר כזה מוזיקה של קודש, חוץ מיישב בבית המקדש. כן, אנחנו קוראים לפעמים לשירים שירי קודש. יפה, שירים פסוקים, שירים... תדעו לכם שיש דברים מאוד חמורים בפוסקים. מי שחס וחלילה לוקח פסוק בתורה ושר אותו. מה? אנחנו עושים את זה כל הזמן. כן, כי שם מדובר, אנחנו לוקחים פסוק בתורה ושרים אותו כאמצעי, כחלק מעבודת השם. ושם מדובר על אדם שילך, יעשה מסיבה בפאב, באיזשהו מקום, סתם מסיבת חברים, יצא לשמוח, ייקח פסוק בתורה כי יש לזה מנגינה יפה. הוא משתמש בפסוק בתורה למטרה פחותה. זה דבר חמור מאוד. פסוק בתורה הוא באמת קודש. המנגינה שאתה שר, זה מנגינה. תשתמש בזה בצורה טובה, אתה מצרף את החול לקודש, ואתה עוזר, אתה מועיל. אבל זה חול וזה קודש. אותה מנגינה, אתה יכול להשתמש בו לדבר אחר, לדבר בינוני, לא טוב ולא רע, או לדבר רע. כן. המנגין
זה קודש או
חול? מנהג של עם ישראל שהוא נקבע בענייני תורה, על פי פוסקי הלכה, אז הוא קודש. והמנהגים נכנסים לספרי ההלכה.
אבל לא הכל זה. המנהגים נכנסים רגילים.
לא, זה צריך לבדוק. יש, כתוב בפוסקים, אתה שואל על מנהג. מנהג כתוב בפוסקים שיכול להיות אותיות גיהנום. ויש מנהג שמנהג ישראל דין הוא. הוא הלכה. תלוי על איזה מנהג אנחנו מדברים. וגם בזה צריך לדעת להבחין. אמרנו, אם אין הבחנה, בן אדם לא יודע באמת. פוסק הלכות יודע להבחין. תארו לעצמכם, בא יהודי לרב, ואומר, הרב, אני מרגיש לא טוב. לא, תהיה בריא, מה השאלה? עכשיו יום שישי, ליל שבת, אין לי כוח גם ללכת לקבלת שבת וגם ללכת לתפילת ערבית. מה לעשות? מה יגיד לו הרב? יגיד לו הרב, תפילת ערבית, זה הלכה. קבלת שבת זה מנהג. זה מנהג קדוש וקדום ומצוין. אבל עדיף שתהיה בערבית מאשר שתהיה בקבלת שבת. אבל אני מרגיש בקבלת שבת עם השירים ועם לחדודי ועם המנגינות של הרב קליבה. כל זה טוב מאוד. אבל אתה לא מעדיף מנהג על קיום ההלכה עצמה. ואולי בכלל עדיף שבליל שבת תלך לישון. תתפלל בבית, תלך לישון מוקדם, ובשבת בבוקר אתה תתפלל תפילת שחרית, שזה עוד יותר חשוב מבחינה הלכתית מאשר תפילת ערבית. תתפלל תפילת שחרית במניין ותשמע קריאת התורה. אז הפוסק, הרב, יודע להבחין בדיוק בין המדרגות גם בתוך הקודש. הרי בבית המקדש שהוא קודש, יש לנו קודש הקודשים, ויש לנו פנים בית המקדש עם המנורה והשולחן, ויש לנו את החצר שיש שם את המזבח, ויש לנו את העזרות. כל דבר יש לו מדרגה אחרת, ויש לו הלכות מיוחדות. אז הרבנים מבחינים עד כדי פרטי פרטים בתוך הקודש. אני מדבר כל הזמן על המבדיל בין קודש לחול. אתם יודעים שיש פעם שמברכים המבדיל בין קודש לקודש? מתי? יפה. כן. אם יש לנו שבת ומיד במוצאי שבת יש חג יום טוב כמו שהיה שנה בדיוק, אז אנחנו אומרים בתפילה המבדיל בין קודש לקודש, כי גם זה צריך לדעת להבדיל. אלא מה? זה קודש וזה קודש, יש שינויים, אבל המבדיל בין קודש לחול זה דבר מאוד עקרוני. ואז אם יבוא יהודי ויגיד, שמע, האבא שלי היה עושה כך, יספר את זה לבבא, ואני אגיד, שמע, אבא שלך היה יהודי טוב, זה רעיון נחמד, אבל זה לא מנהג, זה לא קודש. זה התנדבות שלך. אני אביא לכם דוגמה חריפה, קיצונית. באים אליי הרבה פעמים חתנים. אני יושב עם חתן לפני החתונה, עובר איתו על הלכות, על מנהגים, על כל מיני דברים, ואז הוא בא ואומר לי, החתן, שמעתי שחתנים הולכים לכותל המערבי ביום של החתונה. אז כשחתן אומר לי דבר כזה, אני אומר לו, ידידי, זה לא מנהג. אתה אומר לי, מה, זה לא טוב ללכת לכותל? זה מצוין ללכת לכותל. זה נפלא ללכת לכותל. אם יש לך כוח, להרבה חתנים צמים ביום של החופה. אם זה לא מפריע להכנות לחתונה, הרי יש לך חתונה, חתונה זה מצווה, יש הלכות, יש דינים, יש מנהגים שאתה חייב לקיים אותם. אתה רוצה להוסיף בהתנדבות ללכת לכותל המערבי. הכותל המערבי זה דבר נפלא, אבל זה התנדבות שלך, זה תוספת, זה לא מנהג. מובן מה שאני אומר? זה הבדל בין דבר שנקבע בהלכה כמנהג, לבין דבר שלא נקבע כמנהג. יש סיפור מצחיק, מספרים על יהודי שבא לבא ואמר, יש לי מנהג מאבא שלי. כן, אבא שלו היה תלמיד חכם, מקובל, לא סתם היה. אני כל בוקר לפני התפילה שותה כוס משקה. קוניאק, ברנדי, משהו כזה. כל בוקר לפני התפילה. אומר לה, מה? זה, מאיפה זה? אני אמרתי לך, זה מאבא שלי. טוב, היה לבר קצת משונה, זה מנהג? זה ודאי לא מנהג. מה, אסור לאכול לפני התפילה. ודאי שתמיד חכם גדול לא היה אוכל לפני התפילה, והוא אומר שהוא קיבל מאבא שלו לעשות דבר כזה. איך יכול להיות דבר כזה? זה בא, מה, אני חייב לבדוק. אבא של היהודי הזה, יהודי הזה, הוא יהודי פשוט. אבא שלו נפטר שהוא היה ילד קטן, אבל האבא היה מקובל גדול, ומה, הוא סתם משקר, סתם נאמר, לא יכול להיות. אז הרב הלך ובירר. מה התברר? באמת, האבא של היהודי הזה היה צדיק גדול. הוא כל לילה היה קם לתיקון חצות. היה ישן בתחילת הלילה, יש צדיקים גדולים כאלה, היה ישן בתחילת הלילה, אחרי תפילת ערבית, היה הולך לישון, היה ישן 3 שעות בלילה, משהו כזה, היה קם לתיקון חצות. אחרי תיקון חצות, הוא היה יושב ולומד, לא חוזר לישון. יושב ולומד עד שעת תפילת שחרית. עכשיו, אחרי שיהודי יושב ולומד כל הלילה, כמה שעות טובות, מגיע תפילת שחרית, הוא עייף. אז הוא ידע שכדי שיהיה לו כוח לתפילה, אם הוא ישתה, כוסית, משקה, זה ייתן לו כוח, יעיר אותו לפני התפילה. אז במצב כזה, זה מותר לו. טוב, אז כך הוא היה עושה. תמיד חכם גדול, צדיק, מקובל. אבל הבן שלו היה אז ילד קטן. הוא לא היה קם בחצות. ישן טוב. הוא כל הלילה לא ידע שאבא שלו למד. היה קטן מדי, לא ידע. אבל אבא שלו היה מעיר אותו לתפילה. אז הוא היה מתלבש. מוכן ללכת עם אבא שלו לבית כנסת. ואז הוא רואה שאבא שלו שותה כוס משקה. זאת אומרת, הנה מנהג. זה הסכנה של מנהג שיכול להיות אותיות גיהנום. כן? הוא יכול להפוך את הדבר למשהו אחר לגמרי. משהו לגמרי לא נכון, לגמרי לא אמיתי. כן? הילד הזה, שהוא עכשיו בן אדם מבוגר, לא קם בחצות, לא לומד בלילה, קם בבוקר, שותה כוס משקה לפני התפילה, שאלה אם זה מועיל לו לתפילה או מזיק לו.
יש
מנהגים
בין עדה לעדה, אצל החצי קדוש ואצל עדה שנייה לא קדוש.
צריך ללכת לפי המנהגים, כי זה, יש הבדלים בין העדות, וכל העדה יש לה את המנהגים שלה, בתנאי שהמנהגים הם על פי תלמידי חכמים, בדוקים. רבותיי, צריך להיזהר בזה, גם במנהגים. צריך לשאול רב האם המנהג הוא מנהג טוב ואמיתי. אתם יודעים שיש יהודים בימינו, למנהג שהתחיל בחוץ לארץ, שיש, היה מנהג במקום מסוים, לא נגיד, למי שלא לא מכיר, לא, חס וחלילה, לא להוציא לעז על עם ישראל, שיהודי היה בא ואומר, יש יהודי בא ואומר, אני רוצה לעשות מצווה, אני אתן צדקה בלי נדר. אז שם באותה עדה, יהודי היה בא ואומר, אני בלי נדר אהיה כהן. כך היו עושים? יהודי אחד היה אומר אני אהיה כהן לשבוע, מישהו אחר היה אומר אני אהיה כהן לשנה, מישהו היה אומר אני אהיה כהן עד 120, עד כדי כך שנהייתה בעיה שם להבדיל בין הכהנים האמיתיים לבין הכהנים המדומים. וזה אסור לגמרי על פי ההלכה, הוא יעלה לדוכן, הוא עובר, הוא ממש בעיה גדולה מאוד מבחינה הלכתית. בעיה מאוד גדולה. גם הזה המבדיל בין קודש לחול. מה למדנו בפרשת השבוע בקורח? הכהנים הם קדושים, כל העדה כולם קדושים. קורח, שב בשקט. עם ישראל הוא גוי קדוש, נכון. אבל הכהנים יש בהם קדושה מיוחדת. ואדם שיבוא ויגיד אני כהן, הוא בדיוק, זה בדיוק דוגמה של מנהג שהוא ההפך מכל מה שאנחנו לומדים בשיעור הזה. ההפך מהמבדיל בין קודש לחול. אתה לא כהן, אתה חול. גם אני, כן? אני ישראל, אני לא כהן. מבחינת הכהונה, אני חול. מבחינת הזכות להיות בן לעם ישראל, כולנו קדושים. אבל מבחינת הכהונה, לא. אז אני מכבד את הכהן. כן, אני קורא, אני יכול להגיד שתהיה לי זכות לכל כהנים, שהכהנים יעלו לברכת כהנים, אבל חס וחלילה, אני לא עולה במקום הכהנים. זה המבדיל בין קודש לחול. אני נורא מתחשק לי, נניח שהייתי אומר מאוד מתחשק לי לברך ברכת כהנים. אם אני עושה את זה, חס וחלילה, אני עושה דבר חמוד. מבדיל בין קודש לחול, עבודת השם היא לא מה שאני רוצה. עם מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. עכשיו, בואו נרחיב עוד הרחבה אחת את הרעיון הזה, שתבינו איך זה נוגע לכל אחד ואחד. אמרנו שצריך לדעת להבחין בין מה שנקרא רוחני בעולם החילוני, לבין מה שקדושה אמיתית אצלנו. אתה מניח תפילין, אתה עושה דבר קדוש. אתה שומע מוזיקה, זה לא דבר קדוש. אם זה יעזור לך לקדושה, טוב, זה תוספת בהתנדבות אישית. יפה, תוסיף, אבל תדע להבדיל. זה דבר ראשון, שלא להתבלבל במונחים של התרבות החילונית. אבל יש עוד דבר שהוא מאוד חשוב. אנחנו מתפללים. מקווה שכולנו מצליחים להתפלל כל יום, שלוש תפילות ביום. התפילה היא מצווה. יש צד של מצווה מהתורה, יש צד של מצווה דרבנן, הלכה, להתפלל. צריך להתפלל בכוונה ולהגיש את התפילה ולהתרומם מהתפילה. ואם בן אדם לא מגיש, הוא צריך להתפלל או לא? צריך להתפלל. הרב צבי עוד איזה צהל היה מסביר כך את הפסוק בתהילים. כתוב, אברכה את השם בכל עת. מה זה בכל עת? יש בקהלת. יש עת כזאת ועת כזאת, יש עת לשמוח, ויש עת להיות עצור, כל מיני זמנים. בן אדם לא תמיד נמצא באותו מצב. יש כאלה שאומרים, אני לא מסוגל להתפלל, אני לא מגיש את התפילה. זאת טעות. אם אתה יכול, טוב, אולי יש לך מניין יותר מאוחר. במקום להתפלל במניין הזה, אתה עדיין עייף, עוד לא התעוררת מספיק, תתפלל במניין היותר מאוחר, תתפלל טוב. יש פעמים שזה טוב. אבל לדלג על התפילה, או להתפלל אחרי הזמן, בגלל שאתה לא מגיש, אתה צריך להתפלל. התפילה היא קודש. התפילה היא מצווה. התפילה באה, זה המצווה, זה מה שהשם רוצה. ההרגשה שלי, זה התוספת שלי. חשוב שתוסיף. חשוב שתגיש. אבל גם אם אתה לא מגיש, אתה מתפלל. אמר דוד המלך, אברכה את השם בכל עת. לפעמים אני במצב טוב, לפעמים אני עייף. לפעמים אני בריא, לפעמים חלילה אני חולה. בכל עת ועת, לא משנה איך אני מרגיש, אני אברך את הקדוש ברוך הוא. כמובן, שאני אשתדל, ודאי, להתרומם, להתעלות. כן, היום ראש חודש, שמענו הלל, אני לא יודע איפה כל אחד התפלל, אבל הלל זה דבר טוב, לשיר ולהתרומם ולהגיד, מצויה. הלל בשמחה, הלל אומרים רק בסביבות פעם בחודש, מצוין. אבל יבוא יהודי ויגיד, אני, מה אני אעשה? יש לי עכשיו רק אפשרות להגיד את הלל, לקרוא את הלל בסידור, אני לא יכול לשיר, אני לא יכול, אין לי מנגינות, אין... אולי אני אדלג על הלל? חס וחלילה. התפילה זה עבודת השם. ההרגשה שלך, ההתרוממות שלך, זה בא ממך. תקיים את דבר השם כמו שצריך. תקיים את ציווי השם כמו שצריך, אז אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. תוסיף לזה יותר ויותר התנדבות והגשה והתרוממות והצלחה, זה מצוין. ואם אתה לא מצליח להוסיף, אל תוריד מעבודת השם. אל תוותר על עבודת השם בגלל ההגשה האישית שלך. כן, זה חוזר לאותו סיפור שסיפרתי על העולה מרוסיה שרצתה לנגן בפסנתיה בשבת. מה היא רצתה? את ההגשה שלה. אבל זה לא עבודת השם. זה גם המבדיל בין קודש לחול. כן? צריך לדעת, להבחין מה בא מהקדוש ברוך הוא ומה בא ממנו. שבת היא מהקדוש ברוך הוא. אם אני יושב עוד במוצאי שבת ועוסק בדברים טובים ושירי קודש, חוץ ממלא במלכה, שזה גם כתוב בהלכה, זה בא ממנו, זה התנדבות, זה תוספת. בינתיים אני אומר המבדיל בין קודש לחול, זהו רבותיי, שבת הסתיימה. אני יכול להוסיף מהחול על הקודש, אבל אני לא יכול להפוך את כל החול לקודש. הקודש הוא קודש והחול הוא חול. לא להתבלבל, לא לעבב, לא לוותר על ההבנה האמיתית, כי אם אנחנו מבטרים חס וחלילה על ההבנה האמיתית, אנחנו עלולים לשקוע במצב שאנחנו מחליפים את המתנה האלוקית, את רצון השם, ברצון האישי שלנו, בהגשה האישית שלנו. ואז הדברים מאוד מאוד קשים ומאוד מאוד לא טובים. אז זה היסוד של העניין של ההבדלה. צריך לזכור את זה, כשאומרים הבדלה במוצאי שבת, שזה לא רק להגיד איזה ברכה, דבר מאוד מאוד עקרוני, מאוד מאוד חשוב. בסיס לכל החיים, לא רק לשבת ולמעבר משבת ליום ראשון לתחילת השבוע. אלא זה בסיס לכל עבודת השם העיקרון הזה. כפי שאמרתי, ספר הכוזרי זה ממש העיקרון היסודי שלו, זה חוט חורש של כל הספר. מי שיומד ספר הכוזרי יראה את זה פעם אחרי פעם שהספר שהעיקרון הזה חוזר על עצמו, כי זה עיקרון כל כך מרכזי בכל היחס שלנו לתורה ולמצוות. ובימינו, כפי שהזכרתי, כשאנחנו חיים בתוך עולם חילוני, אפשר מאוד בקלות להתבלבל בזה. שם כל אחד עושה לפי ההגשה שלו, לפי מה שהוא מרגיש. ואנחנו צריכים להיזהר בעבודת השם, לא לבנות את עבודת השם על מה שאנחנו מרגישים, אלא על מה שהקדוש ברוך הוא אומר, על הקודש. אחר כך אפשר להוסיף לזה גם את ההגשה שלנו, ואז זה טוב. אבל העיקר זה הקודש, לדעת להבדיל, להבחין, להבדיל בין הקודש לחול. חודש טוב.